ויחלך את המן, גומר, למען הודיעך וגומר. כתוב הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודים, נתתי לכם לאכול את המן. ההמשך של הפסוק הוא שלא ידעת ולא ידון אבותיך, אבל מה הפשט הוא? הפשט הוא שאנחנו אוכלים את המן בצורה כזו שלא ידעת ולא ידון אבותיך, זאת אומרת שאתה לא הכרת כזה דבר ולא לימדו אתכם שאפשר להתמודד עם דבר כזה שאין לך מיום ליום, וזה משהו שאתה צריך לגמרי להאמין בקדוש ברוך הוא שיהיה לך כל יום מחדש. אבל המטרה היא למען הודיעך, הקדוש ברוך הוא רוצה להודיעך שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. זה הפשט של הפסוק. כאן אדמו"ר הזקן רוצה להסביר את עניין המן על פי פנימיות הדבר. נלמד את הקטע הראשון. הנה, המן מבחינת טל. ידוע שמן וטל הם אותה בחינה רוחנית. וזאת מניין? כמו שכתוב, הטל, שכבת הטל. אנחנו יודעים שמן ירד במדבר בשילוב עם טל. היה טל מלמטה ומן וטל מלמעלה. אז זה שהמן יורד ביחד עם הטל, זה אומר שיש אותו עניין רוחני שיש במן, יש גם בטל. מה העניין אם כך של הטל? כי אם אנחנו רוצים להבין מה העניין של מן, צריכים כך להבין מה העניין של טל. על הטל כתוב, זה לא מדובר על הטל, הרטיבות הגשמית שיורדת בבוקר, אלא יש לזה גם כן משמעות רוחנית עמוקה. והוא טל שעתיד לחיות בו את המתים. חז"ל אומרים שתחיית המתים תהיה באמצעות עניין אלוקי רוחני שנקרא בשם טל. טוב, אז התקדמנו שכדי להבין מה זה מן, צריך להבין מה זה טל, צריך להבין מה זה תחיית המתים. טוב, מה זה תחיית המתים? על תחיית המתים כתוב שזה והוא בחינת רחמים רבים. זה גילוי ודרגה שנקראת רחמים רבים. כמאמר, כמו שאומרים בתפילת 18, מחיי מתים ורחמים רבים. אז הגענו בעצם לנקודה האחרונה. כדי להבין מה זה מן, מה זה טל, מה זה תחיית המתים, מה זה רחמים רבים. כשנבין מה זה רחמים רבים, נוכל להבין את כל סדר ההשתלשלות, שאם כך מה זה תחיית המתים, ומילא מה זה טל, ומילא מה זה מן. ומילא להבין מהו בחינת רחמים רבים ומעלה. מהי הדרגה האלוקית הגבוהה הזו שנקראת רחמים רבים? והיא מתגלה כמובן בעבודת השם של יהודי. צריך להבין מה זה הדרגה הזו שנקראת רחמים רבים. כדי להבין מה זה רחמים רבים, אומר, לא נקפוץ ישר לדרגה הזו של רחמים רבים, בוא נתחיל בדרגות נמוכות יותר. רק אחרי שנבין את הדרגות הנמוכות יותר, זה עוד פרק הראשון נדבר על הדרגות הנמוכות יותר, ואז בפרק ב' הוא יתחיל להסביר מה זה רחמים רבים. אז קודם כל נראה מה זה הדרגות הנמוכות יותר. הנה כתיב, הפסוק אומר בירמיהו, וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה. הקדוש ברוך הוא אומר שאת הנשמות שיש בעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא זרע אותם, דהיינו צמחו מזה נשמות, יש באופן כללי שני סוגי נשמות. יש נשמות שקוראים להם זרע אדם, ויש נשמות שקוראים להם זרע בהמה. מה הפירוש ומה ההבדל ביניהם? פירוש שיש שני מיני נשמות, בחינת אדם ובחינת בהמה. אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא נשמה שקוראים לה בהמה ומה זה נקרא נשמה שקוראים לה אדם. נתחיל קודם כל להסביר מה זה הדרגה של בהמה, ובהמה זה דרגה גבוהה. אחרי זה נסביר מה זה אדם, רק אחרי שנבין מה זה בהמה ומה זה אדם, נבין מה זה רחמים רבים, שזה עוד יותר גבוה מאדם ובהמה שעליה מדובר כאן. יובן זה, כדי להבין, הוא מתחיל קודם כל להסביר מה זה הדרגה של בהמה. יובן זה עם מה שכתוב, הפסוק אומר, יש על המרכבה העליונה שיחזקאל הנביא מתאר, הוא ראה למעלה פנים, פני אריה, פני שור, פני נשר ופני אדם. אז כתוב שם שפני אריה אל הימין. פני אריה קשור לצד הימני. ואנחנו יודעים שמה זה ימין? ימין זה חסד, ימין זה אהבה, חסד רוע ימינה כתוב, ושהוא בחינת אהבה. זאת אומרת שמזה יוצא שאריה מסמל אהבה. אבל לכאורה אנחנו מכירים את המושג אריה שהוא מביא בדיוק הפוך. ממקום אחר כתיב, אריה שאג מי לא יראה. זאת אומרת שמה אריה מביא? יראה. אז מה קורה עם האריה הזה? מה מסמל האריה? הוא מסמל ימין שזה חסד, או שהוא מסמל עירה, שזה בדיוק הפוך? וגם ימים נוראים נקראים על שם אריה. הימים הנוראים קוראים להם נוראים, נוראים מלשון שבהם מתגלה עניין של יראה. וידוע שהימים הנוראים נקראים מרגיע, כי הרגיע זה ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים או שנה רבה, שזה הימים שבהם עניין של דין ומשפט ומה ש... זה הכל קשור ליראת שמיים. אז זה חודש אחר, זה נקודה אחרת. אנחנו מדברים כרגע על העניין של ימים נוראים, שזה נקרא אריה. כי אריה אותיות יראה, זה מה שהוא אומר, אריה זה אותיות יראה. אז אם ככה, אריה יותר קשור לעניין של יראה. ואילו במרכבה, אריה קשור לצד הימין. איך זה מסתדר יחד? אז הוא מסביר, עד רב, זה מסתדר מצוין. והיינו... שבחינת האהבה הזו של בחינת אריה למעלה, מה זה נקרא אריה באלוקות? אריה באלוקות זה ימין. ימין זה גילוי. זה גילוי עצום. ומבחינת התגלות גדולתו של הקדוש ברוך הוא. כשמתגלה הדרגה של אריה למעלה, זה אומר שהגדולה האלוקית נמצאת בשיא ההתפארות וההתגלות שלה. ולגדולתו אין חקר. הרי הגדולה האמיתית האינסופית של הבורא, אין שום נברא שיכול להשיג אותה. שאינו יכול להתלבש תוך אלמין. זו עוצמה כל כך גדולה שהעולמות בכלל לא כלים לכזו עוצמה. אז מה התגובה של העולמות, של הנבראים, כשיש התגלות אלוקית אדירה, שהם לא עומדים בזה? אז כמו שאם יהיה הוציא חמה מנרתקה, לדוגמה, שהקדוש ברוך הוא עשה אצל אברהם אבינו, אז נהיה פתאום אור עצום. אבל מה התגובה של הנבראים לאור עצום? אף אחד לא יוצא מהבית. כולם נעלמים. כשיש גילוי מאוד גדול, אז התגובה של הנברא זה קיבוץ, הוא לא יכול לעמוד בעוצמה הזו. תן לו בקוסות קטנים, במינון שהוא מסוגל להכיל, אז הוא עד הרבה נהנה מזה. אבל כשאתה נותן לו עוצמה גדולה, אז זה מתבטא אצלו כעירה. מה שבא מלמעלה כאהבה גדולה, פני אריה לימין למעלה, אז מה זה פועל פה? אריה שעג, שעג זה אומר שזה גילוי הכי גדול, אז מי לא עירה? זה, מה זה פועל למטה? פועל למטה עירה מאוד גדולה. ולכן תיפול עליהם מימטה ופחד בהתגלות גדולה זו מצד המקבל. המקבל מגיב באימה ופחד לגדולה כל כך עוצמתית. למה שאינו יכול להתלבש בה עם בחינה זו כמו שהיא למעלה בבחינת אהבה? כי הנבראים לא יכולים להיות כלים שהעוצמה הגדולה שמצד למעלה זה אהבה גדולה, זה גילוי גדול, אבל הנבראים לא יכולים לקבל את הגילוי הגדול הזה כנבראים שיש להם כלים לקבל את זה. אז איך הם מגיבים? הם מגיבים בעירה גדולה. מביא כאן בסוגריים דוגמה מוחשית מעניינת לעניין, על דרך המבואה במקום אחר, המשל מחותם בולט. כשיש לך חותמת על שעבה, אז אם בחותמת האותיות בולטות ואתה חותמת על השעבה, אז מה יהיה בשעבה? אותם אותיות, אבל איך הם ייראו בשעבה? הם יהיו שקועות. כשלמעלה זה בולט, אז למטה זה שוקע. על דרך המובא במקום אחר, למשל מחותם בולט, נעשה לשעבה צורת חותם שוקע. כך מהתגלות גדולתו של הקדוש ברוך הוא, כשמלמעלה יש התגלות גדולה, זה בולט, אז נמשך למטה בעולמות, בחינת עירה, פה נהיה קיבוץ, הוא שוקע. וזהו עניין, זה מרומז בעוד נקודה, הנקודה הזו של האריה, שירד על המזבח אש בצורת אריה. כתוב שבבית ראשון, האש שירד על המזבח לאכול את הקורבנות, היה לו דמות של אריה. דאכיל כל קורבנין. הזוהר אומר שהוא אכל את כל הקורבנות. מה זה אומר? מה המשמעות של זה? אריה אמרנו זה גילוי עוצמתי, זה עירה. מה הוא אוכל? הוא אוכל את הקורבן. מה זה הקורבן? דהיינו מבחינת חלב ודם. מה זה הקורבן? מה שמים על המזבח? שמים את הדם ואת החלב. מה זה בנפש של האדם חלב ודם? חלב זה התענוגות שלו, ודם זה רתיחת הדמים שלו, זה ההתלהבות שלו, התשוקות שלו. אז מה קורה לחלב והדם האנושי כשיש התגלות של אריה? תקפצים, אז הוא שורף אותם. זה נקרא שהוא שורף, הוא מחלה את הקורבנות. דהיינו בחינת חלב ודם שנחלה ונשרף בהתגלות. בחינה זו, כשמתגלה הדרגה הזו של האריה, אז החלב והדם התחתונים נשרפים, מתקלים, הם לא יכולים לעמוד בכזה עוצמה. ועל זה נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. אז אש אוכלהו זה לא שהוא כזה נורא ומאיים, להפך, הוא כזה גילוי של עוצמה, של אור של חסד, אז הנבראים נאכלים, הם לא מסוגלים לעמוד בעוצמה. ששורף ומחלה כל האישים. יוצא שעירה שיהודי עובד את השם בעירה, מאיפה זה בא? זה בא מהצד של האריה. אריה במרכבה העליונה, שזה פני אריה לימין, כשהקדוש ברוך הוא מגלה ימין, למטה זה ביטוי של עירה. עכשיו, מה, עכשיו הולך לצד השני, ומה גורם בעבודת האדם אהבה? להפך, הוא לא מתכווץ, הוא, יש לו תשוקה להתרומם עוד יותר, והוא רוצה, זה בא מהצמצום, בדיוק, זה בא מהצד השני. כשמלמעלה מתגלה צמצום, לא מתגלה צמצום, להפך, כשמלמעלה מצטמצם, אז איך זה מתבטא למטה? אהבה, כמו שהוא אומר במפורט. ובחינת אהבה, מקבלים כל העולמות. מתי העולמות מקבלים את הגילוי של אהבה, באיזה מצב? מבחינת פני שור, שמהשמאל, במרכבה כתוב, כמו שכתוב שפני אריה לימין, אז פני שור זה מהשמאל, שמאל זה גבורה. זאת אומרת, כשמתגלה עניין של גבורה, שהוא בחינת גבורה, ומה זה נקרא גבורה באלוקות? המעלים ומסתיר בחינת גדולה הנ"ל, כשמסתתר הגדולה של האריה בצד של השור, שזה מהשמאל, אז מה מתבטא אצל הנברא? משהו שהוא מסוגל להכיל. אז משהו שמסוגל להכיל, אז ההפך, זה לא מבטל אותו, אז הוא נהנה מהגילוי הקטנצ'יק, ועד רבה זה מעורר לו צמאון, לא, תן לי עוד, אני רוצה קצת יותר, כי זה כל כך טוב המעט הזה שנתת לי, אז אתה מתעורר באהבה וצמאון לגילוי גדול יותר. ואהבה שנמשך מבחינה זו, אהבת השם שיהודי מתעורר אצלו מפני שור הזה, נקרא בשם בהימה, כי מי מעורר לו את זה? זה נקרא בהימה. למעלה יש במרכבה פני שור, פני אריה, זה שמות של חיות ובהימות. חיות ובהימות זה שמות של מלאכים. אבל כשמתגלה מלמעלה הצורה הזו של פני אריה או פני שור, ויהודי מתעורר בעבודת השם, או של עירה או של אהבה, אז שני אלה נקראים בהימה. זה כשכתוב בירמיהו וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהימה, שאומרים זרע בהימה למה מתכוונים? יהודי שעובד את השם, יהודי שיש לו אהבה או עירה, תלוי. אם זה אהבה זה מפני שור, אם זה עירה זה מפני אריה, אבל שניהם נקראים זרע בהימה. זה מה שהוא אומר, ואהבה שנמשך מבחינה זו נקרא בשם בהימה. בהימה זה לשון נוקבה, לשון נקבה, שמקבלת מפני שור הנעל. הפני שור שבמרכבה מעורר הוא המשפיע, והיהודי הוא המקבל, מעורר אצלו את התנועה של עירה. ונקרא, קוראים לזה עוד, בעוד כינוי, ונקרא אהבת עולם. האהבה הזו שמתעוררת אצל יהודי מהפני שור, קוראים לזה אהבת עולם. למה עולם? מפני שהאהבה זו באה על ידי אלם ואסתר, חיות אלוקות שבתוך העולמות. האהבה שמתעוררת אצלך, למה? כי הקדוש ברוך הוא העלים את עצמו. וכיוון שהוא העלים את עצמו, אתה יכול לאהוב. זה נקרא אהבת עולם. והחיות הוא העולה למעלה בתשוקה נפלאה. יש לו אהבה, יש לו חיות. ומה האהבה פועלת בנפש? שהוא רוצה, הוא משתוקק, צמאון, לקבל עוד, לקבל עוד גילוי. להתעלות ולהתקלל באחד, שהוא מקור וחיי החיים. מבחינת סובב כל העולמין. יש לו תשוקה, הוא רוצה לעלות. כשיש גילוי גדול למעלה הוא בורח, הוא אומר, הוא לא יכול לעמוד בזה, אבל כשיש צמצום, אז הוא רוצה יותר ויותר. כמו שכתוב, אל דמי לך, פסוק אומר אל דמי לך, אומר על זה הזוהר, קרי תמיד ולא שקיך. הזוהר אומר שאפילו ספירת המלכות, כשהיא מקבלת באופן של צמצום מאוד גדול ביחס לכל שאר הספירות, ספירה האחרונה, אז מה תנועת נפש, אם אפשר להתבטא כך, אבל מה התנועה של ספירת המלכות כלפי הספירות שמעליה? אז זה נאמר, למען יזמרך חבוד ולא ידום. חבוד זה כינוי לספירת המלכות, שהיא בחינת כבוד, ברוך שם, כבוד מלכותו. אז מלכות מקבלת מעט וצמצום, אז מה היא משתוקקת לקבל יותר? כשאתה משתוקק לקבל יותר, זה מתבטא בזמר, או שר, או יש לו השיר, זה תשוקה. למען יזמרך כבוד ולא ידום, הוא אף פעם לא עוצר, הוא כל הזמן רוצה לעלות למעלה, זה מה שאומר כאן, קרי תמיד ולא שק, הוא כל הזמן אל דמי לך, הוא לא נותן מנוחה, הוא רוצה יותר ויותר. זה עבודה עצומה, זה התעוררות נפלאה, אבל זה הכל נקרא בהימה. בהימה זה אומר שהוא מקבל מבחינת פני שור, שהוא הזכיר קודם. וכן האדם, אותו הדבר, לא רק ספירת המלכות, אלא האדם בנפש שלו גם יכול להגיע לתנועה כזו, שמתבונן תמיד בעין שכלו, אלם ואסתר חיות אלוקות, שם מתבונן כמה שהבורא מסתיר את עצמו, שלכן נקרא עולם, העולם נקרא עולם, למה קוראים לו עולם? מלשון אלם ואסתר. אז אם הוא מבין שאת המעט שהוא מקבל פה זה אחרי אלם ואסתר גדול, אז מה מתעורר את זה בן אדם שאומרים לו, גיליתי לך רק קצת. אז מה גורם לו הגילוי המעט הזה? מתעורר בתשוקה נפלאה שמשתוקק ונמשך בטבע למעלה, לאור באור החיים. ונקרא אהבה זו בחינת בהימה, ואהבה זוטה שבתוך העולמות. עד כאן הוא העריך מאוד והסביר מה זה זרע בהימה. עכשיו הוא יגיד ממש ב3-4 שורות מה זה זרע אדם. והנה היא בחינת אדם, מה זה אדם? נשמות שהן מבחינת אדם. מבחינת אדם זה גבוה יותר מבחינת בהימה. לא שבחינת בהימה זה נמוך, זה אהבה ואירה, זה לכאורה מעלה עצומה, אבל יש דרגה יותר גבוה מזה. מה זה בחינת אדם? כמו שכתוב, ועל דמות, על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. זאת אומרת, יש את הפנים שבמרכבה, שזה נמוך, מבחינת שור, מבחינת אריה, חיות ובהמות. יש על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, אדם זה יותר גבוה מהמלאכים שמכונים שור או אריה. דהיינו, מה זה, איזה עבודת השם זה העניין של אדם? מרי דאורייתא. יהודים שכל עניינם זה ללמוד תורה. לימוד תורה הוא יותר נעלה מאהבה ואירה. כי אהבה ואירה בלי לימוד, זה תשוקה אדירה, זה רגש נפלא, אבל זה הרגשות שלך, אתה מונח בעצמך. או שאתה בורח, או שאתה רוצה להתקרב, אבל כל מי כאן במרכז, סביב מה מסתובב כל העניין, סביב עצמך, איפה אתה נמצא בעסק? יש כאלה שמונחים בתורה, לא מונחים בעצמם. אתה מונח בתורה, אתה מונח באדם, אתה מונח במקום הרבה יותר נעלה. דיינו מרי דאורייתא. והוא על דרך משל, למה קוראים לזה פני אדם? כמו האדם שיש בו רמח איברים משסה גידים. אז כמו שבגשמיות יש לאדם רמח איברים משסה גידים, ככה הוא אומר מיד התורה יש לה גם רמח מצוות תעשה, שסה מצוות לא תעשה. מה שאין כן איברי בהמה אין בהם מספר זה. בהמה אין לה רמח ושסה. זאת אומרת, מישהו זרע בהמה אין לו את הרמח ושסה, אין לו את לימוד התורה שלומד להבין את הרמח מצוות תעשה ושסה מצוות לא תעשה. כך התורה היא רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה, שהיא בחינה גבוה מאהבה ואירה. לימוד התורה זה הרבה יותר נעלה מאהבה ואירה. זה לא הפירוש שלא צריך אהבה ואירה. ודאי שאהבה ואירה זה דבר מאוד חשוב שהוא יהיה עם התורה. כמו שכתוב בתניה, שאהבה ואירה הם רק גדפין לבד, אהבה ואירה זה כמו כנפיים. לפרחה לילה במקום התורה, כי התורה, כפי שהיא במקורה העליון, זה אלוקות ממש. הבעיה שהתורה יורדת למטה, היא התלבשה בעניינים גשמיים, אז אדם יכול מאוד לגשם ולהתגשם מזה, ולא לראות את המת והפנימיות שבזה. בשביל זה צריך גם אהבה ואירה שירומם את התורה למעלה. אבל אחרי הכל, התורה יותר נעלית. אהבה ואירה זה הכנפיים, כמו שמביא בתניה, בסוף פרק מם, את המשל כמו הציפור, שאם אין לה כנפיים, על פי הלכה, אז היא קשרה, נתלו אגפיה קשרה, למרות שחלקים אחרים באוף אם יהיה, זה בעיה שהיא יכולה להיות טריפה. טוב, אבל בנמשל, הכנפיים, אהבה ואירה בלי זה, זה גם קשר. התורה זה זרע אדם וזה זרע בהמה. אחרי זה באות הבאה, נלמד מחר, נראה מה זה הדרגה היותר גבוהה מאדם ובהמה, שזה קשור לעניין של רחמים רבים, זה קשור למן, לטוב.